מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקל פרידמן. שוב, שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה מהדורת הבוקר סוף השבוע, כאן בכל חי.
בוקר טוב לך איתי, שוב בוקר טוב למאזינים שהצטרפו. אני עדיין סוג של בהלם מהרעיון האחרון שהיה פה
רם בן ברק.
כן, הוא אפילו, אתה יודע מה, הוא השתיק אותנו תוך כדי, הוא ניסה להשתיק אותנו תוך כדי הרעיון.
לא הבנתי את הטענות האלה. תשמע, אני לא מעורדי נתניהו הגדולים, אתה יודע.
לא קשור לנתניהו.
לא, אבל אני לא מבין, לא
מצליחים
למצוא, זה ברור.
באיזה שנאה, באיזה, רק אתם ואתם, ולהם מותר הכל ושום.
לפי דעתי, דרך אגב, יותר דתיים וחרדים נהרגו במלחמה הזאת בחיילים מאשר בתל אביב, זה דבר אחד.
לא הייתה לו שום תשובה, אגב. הוא התחיל להסביר שהם עובדים על זה, הם משקיעים המון שלא הם משתמטים בתל אביב. אז למה אפשר להשקיע גם בבחורי ישיבות שלא תהיה נשירה חס וחלילה?
בדיוק, ששארו בישיבה.
ברור.
זה התקציבים.
ואני אומר לו, זה החייל, אז הוא אומר, אוטו, אנחנו חלוקים. כל דבר שלא מצליח, טוב, אתה חושב ככה, אני חושב אחרת.
לא נעלה אותו עוד פעם לשמוע את הדברים האלה, אבל
רציתי לשאול אותו, אבל גם אתה, טוב, היינו תופסים אותו במערומה ועוד כמה דברים, מה דעתו בנושא החטופים, מה, היית רואה שהוא בסוף זה,
כן, לא הספקנו להגיע לשם.
כל היש עתיד הזאת זה פייק אחד, פייק אחד גדול.
טוב, נקווה שיהיה יותר טוב. תשמע, זה ממש הזוי. הוא טוען שבכלל אופק חדש זה פייק. זה
כן,
דרך של,
לא, וגם אז הוא מסביר, אתה יודע באיזה תנאים הוא מוכן, לא שמעת בין המילים, הוא מוכן לתמוך באופק חדש בתנאי שהוא גם מפקח מה אתה לומד.
נכון.
נו, בקיצור, זה מה שאני אומר כל הזמן. הם לא רוצים אותנו באמת בצבא.
הם רוצים לשנות אותנו.
הם רוצים שבדיוק שאנחנו נהיה קרובים אליהם.
אתה יודע מה הראיה? הוא גם לא מאשר את התקציבים לציונות הדתית, כלומר לישיבות ההסדר, או אלה שכן הולכים לשרת. נכון?
נכון.
אז גמרנו, אז זה שנאה באותה מידה לכולם.
לא, לא. אבל החרדים הכי הרבה, והם רוצים פשוט שהחרדים יפסיקו להיות חרדים, שיהיו כמוהם. מה הבעיה שלא מבינים?
לא, קודם כל שיפסיקו לתמוך בביבי, אתה טועה. תפסיקו לתמוך בביבי, זה מה שהוא רוצה.
יש לי חדשה.
זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה להפיל את הממשלה.
אתה חושב שאחרי עידן ביבי הם יחיו מחרדים ביחד?
הם יסתמו את הפה, הם יתנו את הכסף, יתנו מה שהם רוצים.
איתי, מה קרה לך? הם שונאים את החרדים יותר מהכל.
זה ודאי שהם שונאים.
הרבה יותר מביבי. הם שונאים חרדים, הם רואים חרדי, הם סולדים. זה המצב.
אבל כדי לפרק,
הם רואים חרדים, אומרים, אה, למה אני מת במלחמה והוא לא? איזה שטויות ואיזה טיעונים רדודים מכניסים להם.
טוב.
מה קרה לך? גם אחרי עידן ביבי, אתה תראה, ביבי כבר ברוך השם עד 120 שיהיה לו, הוא לא ילד. המלחמה תיגמר, בוא נגיד, יהיה בחיר, ברור שיהיו בחירות, וברור שאנשים יקחו אחריות. רגע, שנייה.
הוא מבסוט שהצבא מנהל את המלחמה.
ואני אומר לך, אני לא יהיה מופתע, הוא יבחר שוב. אבל בכל מקרה יש גבול. ולכן אני אומר שאחרי זה אתה תראה שהם פשוט שונאים דת וחרדים ולא משנה כלום.
נכון. נכון, ולכן הנציגים החרדים צריכים להסיק את המסקנות כבר היום, ודיברנו על זה עוד לפני המלחמה, להכניס את הכל לספר התקציב, לגוף, לבסיס התקציב. הייתם צריכים לעשות את חוק הגיוס מזמן, לא היום, לא הייתם צריכים לחכות.
היום באמת קשה, אווירה ציבורית, היום אני מבין שקשה.
תודה רבה, תודה רבה.
אני רוצה להגיד לך משהו, למרות הקושי, עדיין צריכים לעמוד על זה. לא, עדיין צריכים לעמוד על זה. החוק צריך לעלות.
החוק צריך לעלות.
שום דבר, אי אפשר להתחבא, אנחנו לא בתיאנה. נכון, יש מלחמה, אנחנו כולם, כל אחד נותן את חלקו.
נכון. ונקווה שבאמת יעמדו, ואגב אני חייב מילה טובה גם לנתניהו, גם לשר האוצר סמוטריץ',
נתניהו תמיד נציגים, מוכן לשמוע מילים
טובות על עמידתם האיתנה בנושא אופק חדש. אני מקווה שזה יעבור בקריאה שנייה ושלישית, ולא כמו שראינו אדלשטיין פתאום אומר בוועדה צריך להוריד את הנושא של תקצוב אופק חדש כי זה לא קשור למלחמה.
אדוני, זה מה שמעניין אותו עכשיו?
כן, זה מה שמעניין אותם, וכל אחד ואחד כזה.
אתה מבין, אבל למה הם מתפסים על החרדים? אתם רוצים, יש לכם נגד ביבי, לכו תקראו לילד בשמו. מה הם עושים? הם אומרים, לא, בוא נדפוק את החרדים, וככה אנחנו נגרום להם להתעצבן על ביבי. אתה מבין, הכל בסוף?
זו הפוליטיקה. טוב, עוד דבר אחד שרציתי לומר לך, ראיתי סרטון אתמול או שלשום של אולמרט. אולמרט זה שישב בכלא.
האסיר המשוחרר?
כן, שהיה פה ראש הממשלה פעם.
היה פה ראש ממשלה.
סליחה שאני מדבר בשורה כזאת. אז האסיר המשוחרר עלה בטלוויזיה הטורקית, ואמר ששר הביטחון לאומי הוא רוצח ומחבל. מה אתה אומר?
מה אני אומר?
לא אלה בחמאס, לא נוחבה, אני מדבר על איתמר בן גביר.
חשבתי שאתה מדבר על איתמר בן גביר,
שר בממשלת ישראל, הוא רוצח ומחבל. תגיד, אתה אני לא מבין, איפה אנשים עוד יכולים להגיע?
יש שאלה אחרת, לפני שהוא היה בכלא, הרי הוא היה בכלא האסיר המשוחרר הזה, ושחררו תמונה שלו, אני אומר לך את האמת, אני זוכר, ריחמתי עליו, הוא היה נראה כמו אחד, כתבו שהוא מאוד חולה, הוא רצה לקבל שחרור מוקדם. אני אראה לך את התמונה הזאת, אני אחפש אותה, אתה רואה בן אדם שבאמת נראה כמו חצי גופה כבר, חצי גופה מהלכת, הוא היה נראה על הפנים, כל כך גרוע, והעורכי דין שלו הסבירו שהוא כל כך חולה, שחייבים לשחרר אותו דחוף. ומשום מה, איך שיצא משערי הכלא, תקשיב. מה זה עברי? נהיה צעיר ב-20 שנה.
לא יאומן.
כן, השם ישמור. ואיתו אנחנו מתעסקים, והוא הולך ומלכלך את עם ישראל פה בעולם.
טוב, עוד כותרת
אחת. אבל רגע, תסיים בזה שבן גביר, שהשר, בן גביר טבע אותו עכשיו.
בסדר, עזוב את התביעה. עצם האמירה, לא אמרי, אתה יודע, תביעה ועכשיו עוד 2-3. אבל עצם החוצפה לבוא בתקשורת, ערבית, בטורקיה, זו, לא מדברים פה על, אתה יודע, בשקט באיזה ערוץ. בטח שיש בזה, יוצא ללכלך אותנו בעולם.
התקשורת הטורקית וערוץ 12, אותו דבר, מה אתה רוצה?
שמעתי, טוב, לא נחזור על זה. ועדת אלבשן המליצה להקפיא את שכר הבכירים. שמעת על זה? מי מתנגד? מי הבוזזים? מי מתנגד להקפיא את השכר? השופטים מתנגדים. מה פתאום להקפיא את השכר? אז מה עם מלחמה? לא מגיע לנו כסף? אז זה ממשלת הבוזזים. גנץ לא תקף את השופטים עדיין. אולי הבוקר יש לו עוד זמן. לא, ניתן לו זמן, ניתן לו. אולי הבוקר הוא יתקוף, יגיד שמה, זה לא קשור למלחמה. בוא נעצור, נכון?
הוא אמר שזה גורף. אתה יודע למה הוא לא תקף? כי אתה יודע כמה הפנסיה התקציבית שלו? כמה פנסיה הוא מקבל בחודש? 120 אלף שקל.
רק שלו? הוא מקדם פנסיה לכל החברים שלו.
לא, זה רק הוא, רק הוא, ועוד לפני המשכורת.
ומה עם החברים שלו?
כל חצי שנה הוא קונה דירה. רק מהמשכורת שאנחנו משלמים.
טוב, כתבנו בכנסת מרדכי הלפרין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב,
בוקר טוב, מה שלומך מרדכי?
ברוך השם.
התקציב, בוא נקח מילה אחת על התקציב, תן לנו את הלוז, מתי הוא, אם בכלל, עולה בקריאה שנייה ושלישית?
הוא צפוי לעלות ביום שלישי קרוב, אחרי דיונים בוועדת הכספים שיכנסו גם לתוך חנוכה. כמובן כל חברי הכנסת רוצים ללכת הבית, לאף אחד אין כוח להישאר בחג, אבל אין דבר צריכים להעביר את התקציב בגלל המלחמה, ככה שביום שלישי הקרוב יצפו לעלות, וינסו עדיין לפתור את ההתנגדות של שרי המחנה הממלכתי, כי הם כזכור הצביעו נגד, והם מבקשים לקצץ כל מיני כספים כדי שיצביעו בסוף בעד. אבל גם אם הם יצביעו נגד התקציב יעבור, יש רוב מספיק גדול, וכל מי שיצביע נגד למעט ניר ברקת, נתניהו לא צפוי לפטר אותו.
תגיד, יש חדשות בנושא הבחירות המונציפליות?
כן, אז אחרי שככה קצת נרדם הבחירות, בגלל המלחמה כמובן, אז הודיעו ששר הפנים למעשה הודיע שהבחירות צפויות להיות בשבט, זאת קצת פחות מחודשיים, ואנחנו רואים קמפיינים מפתיעים דווקא מצד הציונות הדתית נגד המגזר החרדי. הם טוענים שבגלל שכל חיילי המילואים הם לא כל, אבל רוב החיילים הם מהמגזר שלהם, והם הצליחו לעשות קמפיינים של בחירות, גם חלק מהמועמדים נמצאים בעזה, אז הם כותבים מפורשות נגד המגזר החרדי, שיש אינטרס להקדים את הבחירות ולא לפרוט אותו, הם דורשים דחייה, ראיתי יש כאלה שדורשים אפילו דחייה של שנה, זה משהו שלא יעשה בכלל, אבל הם דורשים דחייה לפחות של חודש-חודשיים, כדי שהחיים הספיקו לחזור הביתה ולהצביע, שהוא צריך להגיד קמפיין
שקרי. אבל צריך לשנות את זה בחוק, מה זה יעזור קמפיין? זה בחוק, אז אם הם רוצים לעשות שינוי, זה לא החלטה של שר הפנים.
יש להם עמדות השפעה, יש כמובן את שר האוצר סמוטריץ', שאם הוא רוצה הוא יכול לעשות כמה מהלכים בממשלה, אבל צריך להגיד, זה פשוט קמפיין שקרי, כי כל חייו יש זכות להצביע.
טוב, אלפרין, אני רואה.
לא, אבל לכל חייו יש זכות להצביע, אבל נראה לי שהם טענו גם שהמועמדים עצמם גם הם במילואים.
בסדר, בוא נתקדם. שר הפנים שלח מכתב לראש אכ"א, לשחרר אותם ממילואים, את כל המועמדים באופן גורף. אני לא יודע עד כמה, אני בכלל לא מבין למה שר שולח מכתב לזה, ולא לשר ביטחון, מה זה לראש אכ"א, אבל לא משנה, הכל בסדר. עוד שאלה אחת לי אליך, ראיתי לפני יום-יומיים תמונה של, תמונה, אני חושב שלא קרתה פה כמה שנים, של אריה דרי
ואביגדור
ליברמן, איבט היום, איבט, מצחקקים במליאה. האם זה איתות לקראת קאמבק של השניים שחוזרים להיות חברים טובים, או מה זה אומר?
אז כששואלים את אריה דרעי, גם כשהוא טרן פה ברדיו, אז הוא אומר שהוא פועל להכניס את ליברמן כדי להרחיב את ממשלת החירום. אבל כששואלים את ליברמן, הוא פשוט צוחק על זה. אני אישית שאלתי אותו על זה, הוא אומר, אני בכלל לא מכיר את האיש, הוא כך אומר על דרי. עכשיו, זה מוזר, כי זה נראה כל הזמן שהם כן במגעים, אבל ליברמן עצמו מתחמק משאלות, הוא לא עונה מה הם דיברו ביניהם במליאה, והשיחה במליאה
לא... מה זה משנה מה הם דיברו? לא הבנתי. אם בן אדם נכנס לממשלה כדי להיות עוד בני גנץ ולתקוף אותנו...
אתה חרדים, זולל חרדים לשעבון, למה מחפשים אותו? למה דרי מחפש את קרבתו?
ינקלה, שאלתי, האם אריה דרי אמר... הוא יודע שליברמן שינה את דרכיו לפני שהוא מצחקק איתו.
הוא יודע טוב מאוד, נו, מה אתה שואל?
אז הוא שינה את דרכיו או לא?
מי שינה את דרכיו?
אז גמרנו, מי צריך אותו בממשלה?
זה מה שאני אומר, אני בכלל עצבני על כל הקרקס הזה. לדרי לחץ יד לליברמן, מי הוא בכלל? שונא וזונא
לך. זה מה שאני טוען, אני לא רוצה...
מה הוא עשה לנו בשנתיים האחרונות? מי הוא בכלל? אנחנו צריכים לחבק אותו?
ליברמן הוא בסוף פוליטיקאי, ליברמן בסוף פוליטיקאי, והוא יפעל לפי האינטרסים שלו, אבל המוזר הוא שכל הזמן דרי חוזר הזה שליברמן צריך להיכנס לממשלה, וליברמן אומר שהוא לא רוצה פשוט, אז אנחנו גם לא מבינים למה דרי...
ליברמן אמר שהוא רוצה אם הוא יהיה בקבינט המלחמה.
אם ביבי יקרא לו, הוא אמר אם ראש הממשלה יקרא לי, אני בא מיד ובקבינט המלחמה. לא מדופשך ולא מיוקצך, לא הבנתי, מי רוצה אותו בכלל? הוא עם השלוש וחצי מנדטים שלו. מי הוא בכלל?
אז למה דרי חוזר על זה כל הזמן?
זאת השאלה שלי גם,
חשבתי שאתה...
תסביר לי את דרי.
הצלחת להבין שם מה קורה.
לא, אני ניסיתי גם להבין ולא הצלחתי. מוזר.
אז אנחנו שולחים אותך למשימה, אז אנחנו אבל שולחים אותך למשימה פה, להוציא לנו מאריה דרי מה הוא רודף אחרי זולל החרדים הזה.
משהו מוזר נוסף זה שגם ליברמן לא יכול להיכנס לקבינט המלחמה, כי בני גנץ מוכן רק ללפיד.
לא הבנתי, אז בני גנץ בכלל שם וטו על ליברמן, ואנחנו...
נכון.
ואתה יודע מה? ואנחנו משלמים את המחיר.
תמיד נשלם
את המחיר. זה ככה יוצא, איך שלא תסתכל על זה בסוף החרדים.
אבל אולי יש כזאת מחשבה בכנסת, שאולי כבר חושבים על היום שאחרי נתניהו. ומנסים לשמור על קשרים.
בדיוק, אז עושים פוליטיקה.
מאוד אחד, אלפרי.
נקווה שלא.
תגיד, איפה אתה מדליק היום לראשון של חנוכה?
בבית.
יופי, טוב מאוד, יש סופגניות, אל תשכח.
כן.
בשורות טובות
שיהיה חנוכה שמח. מאוד אחרי אלפרים, כתבנו בכנסת, תודה רבה.
תודה רבה.
טוב,
באמת,
עוד דבר ש...
אני חייב להגיד לך, כן. הלחיצת יד הזאת וכל הדיבורים הזה של אריה דרי עם ליברמן, אני לא מבין את אריה דרי גם, מה אתה מלאם, מה אני, מה, להמשיך להיות תמיד להוריד את הראש, רואים אחד כזה, מורידים לו את הראש, למה? שהוא יוריד לנו את הראש.
שהוא יישאר בחוץ, לא צריך לצרף אותו, גם אפילו בשמאל נגדו, כמו אמר פה...
ויש לו 2.5 מנדטים מאחוריו, מי הוא בכלל?
אין צורך, ואין צורך בעוד אחד שיצרף.
ואי אפשר לשכוח מה הוא עשה לנו פה בשנה, שנתיים האחרונות, שלושה, שלוש.
טוב, עוד שני נושאים קצרים, הבחירות המונציפליות... בוא נדבר שנייה מילה על הרשויות החרדיות. מאזינים לנו, אנחנו רדיו חרדי. רוצים להבין מה קורה. אז קודם כל...
הודיעו שיש בחירות.
הודיעו שיש בחירות במועדה.
ויש תאריך.
בינואר, 30 בינואר.
שזה הוא אמר בשבט. מתי זה יוצא בשבט?
נכון, כף אני חושב, אני לא זוכר את זה.
אתה חושב שזה סופי או שיש שינויים?
אם תיפתח מלחמה בצפון זה משהו אחר, אני חושב שיכול להיות שינוי. או שתיפתח מלחמה בתקשורת. תשמע, התקשורת קובעת בסוף, ואם האולפנים בשמונה בערב פמפמו שזה הצורך השעה, אז אני מניח שבסוף הממשלה נכנעת לתקשורת.
אז אני אגיד לך לפי מה הם יעשו. הם יעשו סקרים בתל אביב, יראו איך קוראים להי.
ברביבאי.
ברביבאי, יראו, אם היא בסקרים טובה עכשיו, יגידו נעשה בחירות היום.
נכון.
אם בסקרים היא לא טובה, לא צריך לדחות.
ממש ככה. ועכשיו...
אני צוחק, זה מעצבן, אבל אני מעדיף לצחוק בלהתעצבן.
ככה זה. וברשויות החרדיות, אז יש לנו את בני ברק, אנחנו זוכרים את אוריאל בוסו שהגיע בכל רעש גדול.
שאלו אותי הרבה על הנושא הזה, שחרר, אמרתי
להם, אז אמרתי, בוא נזכיר את זה עכשיו.
הגיע בכל רעש גדול, שכר דירה בבני ברק, אבל לא, הוא חזר לפתח תקווה.
חזר לפתח תקווה, גר בפתח תקווה, אבל עדיין לא משך את מועמדותו.
אבל הוא גם שר הבריאות היום.
אז השאלה, מה אתה ממליץ לו לעשות? האם לחזור בעיצומה של המלחמה מתפקידו כשר בריאות להתמודד בבני ברק, לרשות העיר, ויש לו פוטנציאל לנצח אולי? או לוותר על המועמדות, ובעצם חנוך זייבר תהיה מועמד כמעט יחיד.
אז יש לי חדשות בשבילך לדעתי. אוריאל בוסו, חבר הכנסת, השר אוריאל בוסו, גם אם הוא היה מתמודד, אין לו, היה לו שום, אנחנו מכירים מספרים, צל של סיכוי.
למה אתה אופטימי? תן לנו סיכוי פה.
אני אגיד לך, אין לו צל של סיכוי להיות ראש העיר פה בפועל בבחירות האלה.
אז אתה טוען שהוא גרם נזק?
מה?
הוא גרם נזק לשס?
לשסניקים, הוא הרים את רוחם, תדע לך, חבי, יש לי הרבה חברים שסניקים,
נו.
הרבה, אתה יודע, והוא גרם להם לרגעים,
להרגיש שיכול להיות
להרגיש
שינוי,
להרגיש שיכול להיות סוף,
אז
סוף,
מה קרה פתאום?
ועכשיו, לא רק זה, לא רק זה שהוא זנח אותם וחזר על זה, הוא שינה את כל הרשימה בבני ברק, אנשים שהיו מקצועים שסמכו עליהם, אתה מבין, אנשים ש...
אז
זה
מה?
לא יאומן, בסוף
עושה?
הוא גם דפק את הבני ברקים וגם ברח. דוקרי אני אומר לך, זה לא, לדעתי זה לא בסדר, אבל זה מה יש. הוא לא רצה מראש להיבחר.
אז אולי,
זה התרגיל הכל.
אז אולי עדיף. מה, עד כדי, ככה
חושב? אני בטוח שהיה תרגיל. הוא לא טיפש, והוא ידע שהוא לא יהיה פה ראש העיר.
אז מה הקטע בהרפתקה הזאת? לא הבנתי, זה, אתה מבין שזה דופק אותם עכשיו לעשר שנים הקרובות? הרי גם בקדנציה הבאה יבוא בן אדם, יגיד, אני רוצה להתמודד. יגידו, תגיד, אתה רציני, כבר עשינו, סבנו מהצחוקים האלה.
אתה גם הולך.
לא, סבנו, בדיוק, סבנו מהצחוקים. דבר שני, הביאו כאן נציגים חדשים, ברוך שלא יחליפו אותם עוד חמש שנים. אז בעשור הקרוב...
דור אשר לא ידע.
בעשור הקרוב אתה יכול להגיד שלום כאילו לשינויים בשס בני ברק.
יש אופציה להחזיר בחזרה את אנשים כמו זכריהו וכאלה?
אם יפתחו את הרשימות, כרגע אי אפשר, לפי החוק לא.
נו, אתה מבין, אז גם הוא לא יהיה וגם שם טירונים, הוא שם אותם, כי במחשבה אולי שיעזרו לו, אבל עכשיו למי יעזרו פה? טירונים, באמת, למי הם יעזרו? הציבור השסניק נדפק בבני ברק, הפוך, הוא לא צריך להצביע שס אפילו. אפילו למועצה הוא לא צריך להצביע שס.
אתה אומר, יצביע ישר למי ש... טוב,
ישר למי שאחראי פה.
לא יודע.
אבל אתה יודע מה, הגיע הזמן, בוא נעלה את הרב בוסו, בוא נשאל אותו, מה דעתו, שיגיד לנו מה קרה, הוא לא יכול להתחמק מהציבור.
כבוד העורך, נתי שולמן.
אולי תעלה לנו את חבר, את השר...
תנסה להעלות את השר אוריאל בוסו, אם נספיק בדקות הקרובות, ואם לא, אז ברעיון הבא. ננסה לשאול אותו את השאלות, אבל בכל מצב, עדיין לא מאוחר, הוא לא משך את מועמדותו, ומשס נמסר לי בתגובה רשמית שהם שוקלים עדיין את העניין. ולכן אני הייתי ממליץ, אני עכשיו מדבר בשיא הרצינות, שהשר בוסו יבוא להתמודד בבני ברק על ראשות העיר, כי המלחמה הזאת בסוף תיגמר והממשלה הזאת כנראה תיפול, והוא לא ימשיך בתפקידו עוד שנתיים.
אבל הוא ממשיך להישאר, הוא מעדיף להישאר שר בריאות, ואתה יודע, בזה אני מצדיק אותו.
הוא לא יהיה שר בריאות, אבל לא הבנתי, זה מה שאני מסביר לך, עוד כמה חודשים הממשלה תיפול, חצי שנה נגמר.
אבל מה אתה רוצה אותו בספסלי האופוזיציה ברחוב ירושלים בבני ברק? תגיד לי, מה אתה רציני? אין לו שום סיכוי להיות ראש עיר.
לא הבנתי, אם אין אחר...
לרדת מכנסת לראשות העיר, זה לא כלכלי וזה לא משתלם משום כיוון.
אז מה?
לא משתלם.
אז מה היה פה? אני לא מבין.
מה היה פה? הכל היה מסע ומתן, הכל לחצים, וברגע האחרון זה הסתבך להם. הם שמו את המועמדות שלו רק כדי ללחוץ על ערים אחרות.
לא רוצה להיות פסימי, בוא נדבר אופטימי, ונצא להפסקת פרסומות.
זה אופטימי.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
חזרנו. אתה יודע, במהלך השבוע האחרון שמעתי כמה סיפורים על חקלאים בעוטף, שומרי שמיטה, שאחד מהם למשל בנתיב העשרה, הבית הראשון יושב על הרועה היורה, שפשוט הוא היה בבית, והמחבלים דילגו על ביתו, דברים, סיפורים ניסים ונפלאות, מה שהיה שם, ויכול להיות, צריך להגד את זה אולי באיזושהי צורה. אתה יודע, שגם אחר מלחמת יום כיפור, וזה היה גל תשובה במדינת ישראל, שאנשים הבינו שאין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים, ולא הכוחי ועוצם ידי, ולא הרוע היורה, ולא כל המערכות שגם הוכח בשביעי באוקטובר, שלצערנו קשלו. זהו, צריך לדבר על זה גם.
לגמרי, והיו עוד הרבה ניסים.
טוב, עכשיו אנחנו...
מעבר אחד.
למי?
נגיד בוקר טוב, חבר הכנסת
משה רוט. חבר הכנסת משה רוט איתנו, בוקר טוב.
חבר ועדת חוץ וביטחון.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים, ושרק תשמע בשורות טובות.
אמן.
בוקר רוט.
תגיד, אני חייב לשאול, פשוט עסקנו בנושא הזה ברעיון האחרון, לגבי החיבור עם ליברמן פתאום, אריה דרי והלחיצת יד של ליברמן, האם אתה בעד שליברמן ייכנס לממשלה כיום?
קודם כל זו לא שאלה שמעני בעד, זה שאלה עם יהדות התורה, מה העמדה שלנו, זה דבר אחד. אבל לפני שאני אענה לך, תרשה לי להגיב על מה שאחד משניכם אמר לגבי הנושא של ההתעוררות. אז אני רוצה להגיד רק דבר אחד חשוב. זה לא שאנשים התיישבו והגיעו למסקנה, עשו איזשהו מחקר, הגיעו למסקנה שהצבא לא יכול לעזור, ורק הבינו שבשמיים. זה הרבה יותר עמוק מזה, זה שאנשים פתאום גילו את הקדוש ברוך הוא בתוך עצמם, גילו שכשהם בצרה, הם פונים לקדוש ברוך הוא. זה ההתעוררות העיקרית, פגשתי את זה בהרבה מאוד, דיברתי עם הרבה חיילים, עם הרבה מפונים,
כן.
ועם הרבה אנשים שהיו שם בתוך התופת, בעיקר ההפתעה הגדולה היה מעצמם, שפתאום...
האמונה נתנה להם את הכוח.
כן, כן, אז הם ראו מה הנשמה הפנימית שלהם, ולכן זה זווית אחרת, זה בכלל משהו שאני על כל פנים לא ראיתי ב-40 שנים אחרונות.
נו, ואז אתה מגיע לתקציב, ואתה רואה איך הם נלחמים בנו, על כמה שקלים לחרדים.
אז אני אעשה להגיד לך, גם בזה יש לי נקודה חשובה מאוד להעיר באלף. תמיד יש שוליים, ותמיד יש כאלה שינסו למשוך את הפרוג'קטור, לעזרקור לשוליים. תמיד היה, תמיד יהיה, זה חלק, סליחה לביטוי, זה חלק מהערב רב. אבל השאלה זה אם אפשר למשוך את הציבור או אי אפשר. אז לפעמים הם מצליחים לא עלינו, כמו שהיה בשנה שעברה. הם מנסים בכל הכוח, בכל הכלים, אבל רוב רובו של הציבור, לא ככה, ואני אשר לספר לך אנקדוטה מעניינת, בחבר כנסת, אולי אני לא חושב שאכפת לו שאני אגיד את השם שלו, אבל מיקי לוי עמד על הדוכן וצעק בקולי קולות מה שהיה לו לצעוק נגד התקציב. אוקיי, יפה מאוד, חברת כנסת אחרת צעקה לו והוא ענה לה, ואחרי זה הוא עלה בחזרה, דיבר, הייתי במקרה יושב ראש, והלוך וחזור. הוא פוגש אותי בחוץ, הוא אומר לי ממש בסערת נפש, למחרת, אחרי יום שלם, שהיה לו מספיק זמן לרגע, היא לא הקשיבה לי, אני בכלל לא דיברתי נגד החרדים, לא דיברתי נגד המורה החרדית. הוא התחיל, הוא הרגיש צורך כל כך...
ואתה מאמין לו? אתה מאמין לו?
לא, אני לא קשור, אני יכול להגיד לך...
אתה כבר יש לך ניסיון של כמה ימים בכנסת.
נכון, זה בדיוק הנקודה, שלפני 3-4 חודשים הוא לא הרגיש צורך לדבר על זה בכלל, זה לא היה אישו, זה לא היה נושא בכלל. עצם הדבר שהוא חושב שהוא צריך להסביר את עצמו ברבים ולצוק, אני לא נגד חרדים, אני לא נגד חרדים, עצם הדבר שהוא צריך להגיד את זה, זה רק אומר לך איפה הזרקור, לא, אני אומר, אני חוזר ואומר, יש שוליים, תמיד היה ותמיד יהיה ותמיד ינצלו למצוא אתה רוצה לפגוע בממשלה, אתה מחפש את הבטן הרכה, או חרדים איזה יופי, זה ספורטיבי מאוד, אבל השאלה איפה המרכז הכובד, המרכז הכובד זה החרדים והתורה והמצוות וכולי וכולי, או שמרכז הכובד זה המרכז הכובד הפוליטי. אם המרכז הכובד הפוליטי אני יכול לחיות. ואחרי פה זה מביא אותי גם לשאלה שלך לגבי ליברמן. את יודע, מסך יקרבוך, מסך ירחקוך, זה לא הנושא, הוא לא...
כבוד חבר הכנסת, ליברמן לא עשה מעשים, שיעשה מעשים, נדבר. בינתיים הוא גם בדמגוגיה.
הוא היה עם בנט, הוא היה בממשלה שלהם.
עשה מעשים נגדנו, לא, אני חושב שעשה בעדנו.
נכון, ולכן, זה בדיוק, סליחה, זה בדיוק התשובה. נכון. נכון. התשובה זה בעצם... שזה כל הדיבורים ולחיצות ידיים, זה, את יודעת, זה נחמד ביום כיפור, אבל כשמדברים, רוצים לגשת לשולחן, הכל מתחיל ונגמר בדבר אחד. אם ליברמן יגיד את המילים הבאות, יגיד, סליחה, טעיתי, אני חושב שהחרדים מגיע חינוך שלהם, חינוך עצמאי וכולי וכולי, יגיד משפט כזה.
מסכים איתך לחלוטין.
אז עוד יצביעו לו חרדים.
אני מסכים איתך לחלוטין, ואני מקווה שעל פחות מזה לא תתפשרו. לא תתפשרו בשביל חיוכים במליאה, לבוא ולהגיד בואו נכניס אותו ונעשה צחוק מעצמנו.
אני יכול להגיד לכם דבר אחד, אנחנו, אני לא רוצה לשמוע בומבסטי, אוקיי? אנחנו בגלות. זאת אומרת, לפעמים צריך פשרות, כי ככה זה החיים, ואין מה לעשות. לא צריכים להיות קיצוניים ולהגיד, נשבור את הכלים, כאילו שהמדינה ממש בידיים שלנו. אנחנו כולו 12% מהמדינה,
חבר הכנסת משה רוט, אני רוצה לעבור, אני רוצה לשאול אותך עוד נושא. אתה חבר ועדת חוץ וביטחון, האם אתה מהמידע שיש לך, האם אין לנו ברירה ואנחנו חייבים להכניס להם את הדלק לרצועה, או שזה דבר שאם בממשלה היו מחליטים שלא, היו יכולים לחיות עם זה?
אני אהבתי את הניסוח של השאלה, כמעט יכולים לחיות עם זה. אז אני רוצה להגיד לך, זה אותו, התשובה נמצא בעצם בשאלה. אנחנו רוצים לחיות עם זה, מדובר על פיתות וזעתר, זה הצורת הלחימה שאנחנו רוצים, או שאנחנו רוצים ללחם בחוכמה, ובתבונה, ובלי לגרום לכל המדינה להפוך להיות חזית אחד. זו השאלה, אנחנו רוצים ללחם עם בזאת אמריקאים או בלי הזאת אמריקאים. אנחנו רוצים ללחם עם נשק חכם שאין לנו, ואנחנו מקבלים את זה במעצות הברית, ושאנחנו לא רוצים. בשאלה שלך נמצא התשובה.
אז זאת אומרת במילים אחרות, אני רוצה לחדד את זה ברשותך, במילים אחרות זה אומר, כל מה שאמריקאים רוצים, אנחנו צריכים לעשות, כי כל דבר אתה יכול להגיד. למה לא, למה לא, למה לא?
אמרת את המילה, ברגע שאמרת את המילה הכל, אז אחד הדברים שחורה לי, שאנשים מתחילים לעשות חשבונות עם נתניהו וכולי, כרגע אנחנו בלחימה, אוקיי? ובגלל שאנחנו בלחימה כרגע, אנחנו צריכים את כל הכוחות המדיניים, אני לא מדבר על הצבאיים, אני יכול להגיד לך מתחושה אישית, אני אתמול ישבתי בוועדת חוץ וביטחון, קיבלנו סקירה שהיה אמור להיות חצי שעה, זה נמשך 4 שעות, ובאמת תוקפו את אנשי הצבא, כאילו בירדו איתם את כל העניינים בצורה למדנית, לא היה מבייש בני ישיבה. והתחושה הסופית בשורה התחתונה שיצאתי משם היה שאני צריך לקחת ולהגיד פרק תהילים, כי באמת האיומים, הציבור שלנו ברוך השם לא מרגיש את זה, אני לא רוצה שאנשים יבעלו, אבל מציאות שאנחנו חיים כסא אחד בין מאות זאבים, ואנחנו יש לנו מכל הגבולות, מכל הזירות, יש לנו כל כך הרבה איומים. אז להגיד שהנושא של הדלק, כן, אני אומר בפירוש, הם עשו את הדבר הנכון, החכם. למה הדבר החכם? כי זה קל מאוד לעמוד בחוץ ולהגיד, לא, תתקוף את האמריקאים, תתקוף את כל העולם, תשטח את עזה.
מסכים איתך לחלוטין, חבר הכנסת רוט. זה דברים, זה ההיגיון גם, דרך אגב.
כן, יש שיקולים כבדי משקל, וכל עוד שאנחנו לא רוצים להגיע למצב של, כמו שאמרתי, לחימה של באוכלים פיתות, אז כן, זה חלק מהמחיר, חלק מהעניין. רוצים את האמריקאים, יש כך ותן. אז יש מסע ומתן, בהחלט, אני מסכים, אני אומר, ואני יכול לראות, אבל אני כן רוצה להגיד דבר אחד, כן. שיש גם בשורות טובות, כי יש הצלחות, יש לא עלינו ושם שמור, יש רחמנה לצלן, יש מחירים כבדים, חיילים נופלים, לא עלינו, לא קל לעבוד בצורה איפה שהם נמצאים, בלי להיכנס לפרטים, אבל בפירוש יש הצלחות, מצליחים, סייעתא דשמיא יש, והשם יחזור הלאה, אני בטוח שאנחנו ננצח, בעזרת השם.
גם אני.
חבר הכנסת,
רגע, לפני הסיום אני חייב עוד שאלה אחת, בנושא אופק חדש והתקציב החרדי, אנחנו רואים את גל ההסתה נגד המגזר החרדי, אגב, ימצאו כל פעם תירוץ אחר, למה להסית נגד המגזר, אבל לא משנה, האם אתה חושב שהיה איזושהי טעות בהתנהלות של הנושא הזה, אולי אפילו בהתנהלות אחורה, כשזה לא נכנס לבסיס התקציב, שזה הגיע בצורה ובעת הזאת?
אז קודם כל, לגבי הנושא של בסיס התקציב, יש טעות כללית, גם הרבה חברי כנסת לא מכירים את זה. ברגע שיש איזשהו דיון תקציבי, אוקיי, או בקשה תקציבית וכולי וכולי, שלא עבר את כל התהליכים המשפטיים והסכמות, זה עובר בירוקרטיה ארוכה, אז זה לא יכול להיכנס לבסיס התקציב. זאת אומרת, גם אם הכל ייקח זמן, עניין של זמן, בינתיים זה הופך להיות, נכנס לסעיף בהסדרים או בכספים קואליציונים. ושזה בכספים קואליציונים, זה לא איזושהי יוזמה שמישהו רוצה לשים את זה בכספים קואליציונים, לא מנה ולא מקצתה, זה פשוט בתוך התהליך, אם היינו מחכים לגמור את התהליך, זה יכול לקחת 3-4 שנים, לא היינו מקבלים את אופק חדש. אז לכן אמרו, בינתיים שזה ייכנס לתוך כספים קואליציונים, זה א', ממילא לא היה ברירה, זה אפילו לא תלוי בחברי הכנסת, זה תלוי יותר בצד הטכני, במשפטי, באוצר ובמשרד החינוך וכדומה. זה דבר אחד, מה שאני רוצה להגיד לך עם כל הכבוד, ואני באמת, ויש לי הרבה הערכה לכל העסקנים וכל הפעילים, ואפילו לעיתונאים שמבקרים את הפעילים, אבל אני עוד לא זוכר יום אחד שהיום הזה היה יום מתאים לתקציב חרדי. אין כזה יום. זה יום ראשון בדקתי, זה לא מתאים, יום שלישי לא מתאים. אין יום כזה שיש תקציב חרדי וכולם אומרים קדוש קדוש. לא קרה, בינתיים זה לא קרה, הוא בא לציון גואל, אני מקווה שיבוא יום שני.
חבר הכנסת משה רוט, דברים כדורבנות, אני מאוד מודה לך.
חנוכה שמח שיהיה.
חנוכה שמח, שבת שלום ובוקר טוב.
חנוכה שמח ולכל עם ישראל שיש שלום ושלווה.
אמן.
ושכל השבועים יבוא הביתה ושכל התפילות שלנו יתקבלו לרחמים ולרצון. תודה רבה וחנוכה
שמח. אמן ואמן, תודה רבה.
מעבר חד המזג האוויר, אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב.
לך זה הלאומי, אורי בת.
בוקר טוב. בוקר טוב ומבורך.
מה שלומך אורי?
הם מושכים משהו.
אתה צודק, אין ברירה, חייבים אבל חייבים. אנחנו פה, סימן שאנחנו חייבים להמשיך.
חייבים, חייבים, ואנחנו, ויהיה בסדר.
בעזרת השם. תגיד, מה עם המזג האוויר?
מה עם מזג אוויר? אז ככה, היום אולי ירד איזה גשם מקומי קל, אולי בצפון, אבל זה לא כך בטוח. ביום שישי עלייה בטמפרטורות, אנחנו יום חמישי היום, נכון? ובשבת אנחנו שוב איזה מין מיני חורף, בעיקר בצפון, בעיקר בצפון, ואולי גם משהו במרכז, אבל...
תגיד רגע, אני דואג לחיילנו בעזה, איך המזג האוויר, הקדוש ברוך הוא דואג להם, אבל אני מעניין אותי איך המזג האוויר יהיה להם.
בשבת אולי ירד גשם קל.
סביר.
אבל בשבוע הבא, יהיה קצת יותר חופי.
חנוכה הולך להיות חורף? חנוכה הולך לרדת גשם יום יום?
בחנוכה ירד גשם. אגב, בממוצע, בחנוכה בדרך כלל, כמעט כל שנה, יורד גשם. כמו שאני אגיד לך, שבקיץ חם, בדרך כלל.
כן, אז חנוכה זה כבר החורף.
אז בחנוכה, בחנוכה...
מזג האוויר, מה צפוי לנו? קר?
זה יהיה לא יהיה חם.
אבל אתה לא אומר שהולכת להיות איזה קרה בצורה מזעזעת.
לא הולכת, לא, עדיין לא, אנחנו בשבוע הבא אולי יהיה קצת יותר קר, בעיקר בערים, ואתם יודעים מה, אם אתם רוצים, דיברתם על קרה, אז אני אזכיר לכם שאולי אפילו ירד שלג בחרמון.
מתי?
זה ביום שלישי,
שבוע הבא. שלג בחרמון.
אבל, לא, 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 לא בשביל סקי. אם מישהו מתכנן לעשות את הסקי או משהו, לא בשביל סקי,
אבל בשביל הצבע הלבן היפה.
בשביל הצבע הלבן, נכון.
טוב.
אבל הזכרתם קרה, אז מין דבר כזה.
חזאי אלאומי. אז זה הכי חשוב לכולם להתלבש חם.
כל טוב.
תודה רבה לך, בוקר טוב. עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לרב צבי אריה אדלר, רם במדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית. שלום לך.
הרב הצדיק בשבילך. מה נשמע?
בוקר טוב למאזינים.
אור החיים הקדוש.
אנחנו קוראים בעזרת השם השבוע, נכון, לאחים שזוממים על יוסף, כמו שהם קוראים לו בעל החלומות על הזה בא, הם מתכננים לכו ונהגיהם לשליחיו באחד הברות, ואמרנו, חיה רע חלטו, ונראה מה היו חלומותיו, ואז מתערב ראובן, ויצילו מיודם, כך אומרת התורה, ויצילו מיודם, ויומר, לא נקנו נפש. והרוחיים פה מזדעק על דיוק, וקשה לו, מה זאת אומרת, ויצילו מיידם? לכאורה זה יד הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שכל מה שקורה, זה יד הקדוש ברוך הוא, ולמה מיידם? וכאן הוא אומר את החידוש הגדול שלו, שכבר נשתברו על זה הרבה הרבה קולמוסים, להבין ולדייק בדיוק מה כוונתו, על כל פנים אני אקריא את הלשון, והוא אומר, ויצילו מיידם פירוש, לפי שהאדם בעל בחירה ורצון, ויכול להרוג בשלא נתחייב מיטה, מה שאין כן חיות רעות לא יפגעו באדם אם לא יתחייב מיטה לשמיים. זאת אומרת, האחים שזרקו אותו לתוך הבור, זה לא מוכרח שהוא ימות למרות שיש שם נחשים ועקרבים, כיוון שאין להם בחירה עצמית והם פשוט שלוחים, הם מפעלים בשלט רחוק. אבל האדם, יש לו בחירה, יש לו רצון משל עצמו, והוא יכול להרוג, אני מצטט את הלשון של הרחיים, זה לא משלי, זה כבר זה לא פעם שנה שאנחנו קוראים את זה, יכול להרוג משלא נתחייב מיטה. יש לאדם כוח של בחירה והוא יכול לפעול כביכול אפילו בצורה עצמאית. ועל זה כבר דיברנו הרבה פעמים ואני רוצה עכשיו לקחת את זה למקום של המצב שלנו היום. החידוש הזה הוא חידוש עצום, אבל זה דבר הרוחיים הקדוש, כמו שאנחנו יודעים כל שבוע וגם את זה נלמד. ואנחנו רואים שלבאדם יש כזה כוח שיכול לעשות דברים במרכאות לבד. אפילו דברים שלכאורה לא אמורים היו לקרות, בן אדם יכול להחליט שזה מה שהוא בוחר וכך הוא רוצה לעשות, הוא יכול לעשות אותם. כלפי מה הדברים אמורים, אנחנו נמצאים עכשיו מצד אחד בערב חג החנוכה, שזה זמן של שמחה ואור והרגשות טובות וכולם מתרגשים, מצד שני אנחנו נמצאים בזמן של מלחמה, בזמן שיש הרבה שכול ועצב וצער מסביב וכל כך הרבה דברים לא טובים, ויש הרבה אנשים שקל להם יותר מכל מיני סיבות להימשך דווקא למקום הפחות משמח, ההפך משמחה, וזה באמת נראה לפעמים שאין שום דרך אחרת ואין להם ברירה, כל כך הרבה דברים לא טובים קורים מסביב, וכל כך הרבה דברים מפחידים ודברים נוראים, ואיפשהו יש לנו בתוך הלב משהו שמושך אותנו למקומות האלה, למקומות של ההפך השמחה, וכאן אומר לנו החיים הקדוש שלבן אדם יש כוח של בחירה, כוח של עצמאות, שהוא יכול פשוט להחליט ולעשות אחרת לגמרי ממה שחושבים. ולכן גם אנחנו יכולים בעזרת השם ונעשה את החג הזה בשמחה, ניקח את עצמנו, ניקח את הסובבים אותנו למקום של שמחה, למקום של עושר, להרבות אור גם בתוך הבית וגם על פתח הבית מבחוץ, לכל סובבינו ושכננו, ובעזרת השם שכל עם ישראל יהיה להם אור במושבותם.
אמן.
רוחניות וגשמיות מיד ומהר.
אמן ואמן. הרב צבי אריה אדלר, רב במדרשה החסידית
צעירים. חנוכה שמח, שיהיה בשורות טובות.
חנוכה שמח לכל עם ישראל.
אמן.
תודה.
איתי, השעתיים האלה עברו בטיל, יותר מדי מהר.
כן. יאללה, אנחנו צריכים להיות יותר רגועים, ככה כותבים לי פה.
לעשות איזה מסיבת חנוכה.
מה, שאלה, עם המאזינים או...
זהו, נדבר.
התוכנית שלך בערב ממשיכה?
לא, היום יום חמישי.
לא, בכללית.
לא, שבוע הבא חנוכה. מה פתאום, יש לו זכר, אני איתך ביחד פה איזה ערב גם.
נכון. טוב, נודה לצוות שלנו נתי שולמן, קובי סגל, תכנן השידור שלנו מתי קופפר, נהיה כאן בשבוע הבא.
תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שבת שלום, שיהיה חנוכה שמח,
חנוכה שמח.